הבטחתם לכם עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב, ערב חג הסוכות, יום טוב של חג סוכות, ושמחת וחגיך. זהו, עברנו את הימים הנוראים, עברנו, עוד לא עברנו בכלל, אנחנו נכנסים לחג הסוכות, אבל את הימים המתוחים של ימי הדין, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, סליחות, יום הכיפורים, כל נדרי, מוסף, נעילה. ועכשיו ניכנס הערב יחד בסוכה, בצילה דמעמדותא, איך אומרים, ניכנס לבית של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, יש גזרה שווה ידועה, הגמרא בקידושין דף למד ד' עמוד ב', כמדומני, מקישה, עושה הקש בין חג הסוכות לחג הפסח, תתוו. כמו שחובה לאכול כזית מצה בליל הסדר, אנחנו מקפידים את הכזית בדיוק, כמה זה כזית מצה, צריך לפעמים יותר מכזית אחד. אותו דבר חייבים הערב לאכול כזית חלה, פת, כזית לחם בלילה הראשון של סוכות, עד כדי כך שהמצווה הזאת חשובה, הלילה. בסוכה זה בעיקר הנפקמינה היא בחוץ לארץ, שאנחנו חייבים לאכול כזית בסוכה אפילו שיורד גשם, גשם חזק. אני שנים רבות הייתי גר בחוץ לארץ, היינו מקיימים את חג הסוכות, חלק גדול מהחג היינו צריכים להיות בבית בגלל הגשמים שהיו, אבל הלילה הראשון צריך לאכול בסוכה. זה המצווה של תתוו. אם אנחנו נתבונן, נראה דבר מאוד מעניין. יש קשר מאוד חזק בין סוכות לפסח, אבל הקשר הוא סמנטי בלבד, דווקא שונה לגמרי. קשור ושונה. בואו נראה איך, תראו דבר מאוד מעניין. פסח דווקא אנחנו חוגגים בבית, ברחבות, בהסבה, כמו בני מלאכים, כן? כל אחד פותח את השולחן, ליל הסדר, מביא כלים, כלי פאר, כל אחד שם לעצמו כיסא ועוד כיסא אחד ליד בשביל ההסבה, כמו שצריך, כבני מלאכים, כבני חורין. סוכות, אנחנו נמצאים במקום קטן, כן? שיעור חזון איש, כל אחד מודד לפעמים, הסוכה כשרה, לא כשרה, כל אחד מוציא מרפסת, משתדל להרחיב קצת את המרפסת, תולה מרפסת, כל אחד עם הסיפור שלו, אבל באופן כללי הסוכה היא תמיד יותר קטנה מהבית, יותר קטנה מהסלון. וכשאנחנו יושבים בסוכה, מה אנחנו אומרים? טוב, נכנסים הערב, אנחנו ניכנס יחד בשמחה רבה לסוכה, נברך שהחיינו להישב בסוכה, ואנחנו פותחים ואומרים, מה אנחנו אומרים? אנחנו מזמינים, את מי אנחנו מזמינים? אזמן לסעודתי ושפיזין אליין. אנחנו מתחילים עם אברהם, ולא סתם, אנחנו מזמינים את אברהם אבינו לבוא, להיכנס לסוכה, ואנחנו לא סתם, אנחנו ועמך כל השפיזה אליי, אנחנו כבר מזמינים את כולם, תבוא את יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, לכולם אנחנו נמצא מקום, כל יום יש את האושפיזין המיוחד שלו, הערב אנחנו נתחיל עם אברהם ונמשיך, כל אחד הוא האורח המיוחד, אבל אנחנו אפילו מזמינים, מוסיפים, תבוא, תביא איתך את כולם. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? עד הרבה, בפסח אנחנו יושבים בשולחן גדול, מרווח, שם יש מקום לאורחים, שם יש מקום לאושפיזין, סוכות, אנחנו יושבים בסוכה, בקושי, לפעמים אנשים לא כל כך נמצאות בסוכה. יש כאלה שאומרים שזה בדיוק מה ש... על זה נאמר שאישה ששמחה שהיא לא צריכה לשבת בסוכה, זה משמחה בעלה. בחג הסוכות יש יותר קל, היא לא צריכה להצטופף בסוכה. אבל מה הכוונה? דווקא בחג הסוכות אנחנו מזמינים אורחים, הייתי ממליץ להזמין את האורחים בחג הפסח. לא שאנחנו לא מזמינים אורחים בחג פסח, כמובן שאנחנו אומרים הרי כל דכפין יעשה ויכול, אנחנו מזמינים אורחים, תעניים, אבל אושפיזין ככה, אורח נכבד כל כך, עד כדי כך שיש כאלה שנוהגים לשים את הכיסא, כיסא אחד בסוכה ריק לאושפיזין. זאת אומרת שאנחנו צריכים לפנות מקום לאורחים הנכבדים האלה. אבל האמת היא שכשעברנו עכשיו את הימים הנוראים, והמבט הכללי שלנו על העולם, שמשהו יותר עיקר, מה שיותר חשוב בעולם, זה הרוחניות, זה הרגשה הפנימית שלנו, אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו ביום הכיפורים, ירגיש משהו, ההתעלות הזאת של היום המיוחד הזה. ואנחנו מתחילים להבין שהעולם הזה, זה לא העיקר, זה חשוב, זה נחמד, זה יפה, ואנחנו מתפללים שלנו חיים טובים ומאושרים, אבל זה לא העיקר. העולם הוא פרוסדור. אם אנחנו יוצאים דווקא מהדירת הקבע שלנו, לדירת הרי, אנחנו מסתופפים בצל של האלוקים, בצילה דמעמדותא, אז כבר הלב נפתח. כשהלב נפתח, יש מקום לכולם. כשאדם נמצא בבית שלו, זה המקום שלו. איך אומרים? הוא ביתו ומבצרו. הוא מרגיש שמה כמו באמת המבצר שלו. אם הוא מרגיש כזה חזק שם בבית, אז לפעמים באמת הוא מחפש מקום בשביל האורחים. גם אם יהיה לו סלון גדול מאוד, לאורחים יהיה קשה להגיע. יהיה קשה לתת להם מקום. ברגע שיצאנו לסוכה, אז כבר אנחנו לא במקום הקבוע שלנו. הכל הרי, פתאום הלב נפתח. הלב נפתח, יש מקום. רב חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, הושיבה של מיר, היה תמיד מזכיר דברי הגמרא, הגמרא בסנהדרין, על הפסוק, הגמרא אומרת על הפסוק במשלי, שקר אכן, זה דורם של משה ויהושע, הבל היופי זה דורו של חזקיה, מה הבדל מן הדורות, והגמרא ממשיכה ואומרת, עירת השם איתי תלל, זה דורו של רבי יהודה ברבי אלי, מה קרה בדור של רבי יהודה בר אילאי, שזה היה הדור כל כך חשוב, שעליו נאמר במשלי, עירת השם איתי תלל? אומרת הגמרא שהיו שישה תלמידים מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. והיה תופס, רב חיים שמולביץ תמיד היה תופס ככה את הידיים שלו, והוא אומר, רגע, אני לא מבין, הרי הפרק, הוא היה לובש פרק, בגד של ראשי ישיבות, היום כבר זה לא רק של ראשי ישיבות, זה של כל מיני בעלי תפקידים בישיבות, לא משנה, בגד נכבד ונחמד, והיום בכלל יש כאלה שלובשים אותו הצעירים בחגים. בכל אופן, רב חיים שמולביץ לקח את הפרק בידיים שלו ואמר, אני לא מבין, הפרק הזה יכול להספיק לשתי אנשים, לשני אנשים, שישה התכסו בתלית אחת. הרי אם אחד מושך לכאן, זה מושך לכאן, באמת, כמעט אנחנו אומרים, במציאות זה קשה, ששישה התכסו בתלית אחת. אמר רב חיים שמולביץ, כשכל אחד מושך, זה מושך לכאן וזה מושך לכאן, באמת היא לא תספיק אפילו לשניים. אבל כשכל אחד מציע לשני, בוא הנה בוא תתכסה, בוא יהיה מקום, אל תדאג, בוא כנס. זה יספיק גם לשישה. וזה מה שהגמרא אומרת בסנהדרין, כשאהבה עזה, כשיש אהבה, שיש רצון, אפשר להסתדר גם על רוחבה של חרב, לעמוד על חרב, כך הגמרא אומרת בסנהדרין. רבי ינקלה גלינסקי תמיד היה אומר, ששמעתי פעם ממנו, זכיתי לשמוע את הדברים ממנו באופן אישי, שהוא אמר שתמיד, בדור הקודם היו מתגוררים כולם בחדר דירת חדר אחד, והיה מקום להורים ולילדים וגם לאורחים. כשעבו להתגורר בשני חדרים, אז כבר אין מקום כל כך לאורחים. ככה היה, שלושה חדרים, אז אין מקום לילדים כבר. צריך לעבור לארבעה חדרים. חדר לילדים, חדר לילדות, לבת הזאת, כל אחד צריך חדר נפרד. שעוברים לחמישה חדרים, אז כבר אין מקום להורים, הם צריכים לצאת לחופש, לאכול במסעדות, להסתובב בחוץ. רבותיי, זה ההבדל בין פסח לסוכות. אם אנחנו רואים את עצמנו, כל אחד ואחד מאיתנו, כמו בן של מלך, בהרחבה, העולם ומלואו זה לא מספיק. אנחנו נמצאים כל כך גבוה, גם העולם, כל העולם כולו לא יספיק לנו. אבל אם אתה רואה את עצמך בדירת הרי, פשוט, קל להצטופף בשמחה, יש מקום לכולם. יש דבר נוסף, שיש קשר מאוד מיוחד, שימו לב, בין פסח לסוכות הוא קשר, אבל תראו כמה הוא שונה. שימו לב דבר מעניין, בפסח יש ארבעה בנים, מספר ארבע מסתובב גם בפסח וגם בסוכות. ובואו נראה ביחד. בפסח יש לנו את ארבעה בנים, יש ארבע כוסות. זה הדברים שאנחנו רואים ככה באופן, איך אומרים, ליל הסדר סביב, מסתובב סביב ארבע. כמו שאמרנו, ארבעה בנים, ארבעה כוסות. גם בסוכות אנחנו רואים ארבעה מינים, ארבע דפנות, ארבע. גם סביב מספר ארבע. ארבעה מינים וארבעה בנים, זה מעניין, וארבע כוסות. אבל תראו דבר מדהים כמה זה שונה ממש. איך רואים כל אחד לכיוון שלו? פסח, בוא נשים לב מה יש בפסח בארבעה כוסות. בארבע כוסות, כל אחד בפני עצמו. אין שום קשר בין כוס אחת לשנייה, ולא רק שאין קשר, אם שטען, כך אומרת הגמרא בפסחים דף קופחת, אם שטען בבת אחת לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, אין, אי אפשר לקחת, אחד יגיד תחילת ליל הסדר, אני רוצה, אני קשה לי עכשיו את כל ההגדה, בוא נקרא אותה מהר, ניקח כוס, זאת אומרת, נמזוג שיעור של ארבע כוסות לכוס אחת גדולה, לגביע ונשתה וגמרנו, הכל יהיה בסדר. לא, שטען בבת אחת, אומרת הגמרא, לא יצא ידי חובה. לעומת זאת, ארבעה מינים, ארבעת המינים, ביחד, אגודה אחת. ארבעה בנים יש בליל הסדר. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. כולם אולי נמצאים ויושבים סביב שולחן הסדר, אבל אף אחד לא קשור אחד לשני. החכם זה החכם, הרשע זה הרשע, התם זה התם. כל אחד יש לנו התייחסות אליו, אנחנו מסורכים איתו, מדברים איתו, מתווכחים איתו, כועסים עליו, אבל אף אחד לא קשור לשני, אולי כדאי לנו לחבר אותם, אבל אין שום קשר, ודאי הגדה לא מדברת על הקשר ביניהם. לעומת זאת, ניקח את ארבע הדפנות של הסוכה, תארו לכם שכל אחד מהדפנות נשים במקום אחר בחצר, מה יקרה? הסוכה תהיה פסולה, חייבים לחבר את ארבעת הדפנות. כל המושג של חג הסוכות שאנחנו ניכנס הערב ביחד, זה כן, להיות אגודה אחת, להיות ביחד, ויעשו כולם אגודה אחת, איך זה קל? לעשות, אם יודעים שלעשות רצונך בלבב שלם. זה קל. שאם הרצון הוא לעשות רצון, אבינו שבשמיים רצון בלבב שלם, פותחים את הלב. אז קל מאוד להיות מחובר באגודה אחת. לוקחים את רבת המינים, ורק אם זה ביחד, אם זה לא ביחד, אנחנו לא נצא ידי חובה. אתרוג בצד אחד, ניטול אותו לבד, לא יצאנו ידי חובה. לולב, עדס, ערבה, כל ביחד. וכל אחד מסמל משהו מעם ישראל. החיבור הזה מביא את ארבעת המינים למצווה אחת, מברכים ברכה אחת, שהחיינו אחד ועל נטילת לולב. חג הסוכות, הסוכה בעצמה חייבת להיות מחוברת, ארבעת הדפנות, שלוש דפנות, כל אחד לפי ההלכה, אבל החיבור הזה בין הדפנות ולשבת בתוכו, ואז יש לכולנו מקום שם. לאושפיזין, לאברהם אבינו, וליצחק, וליעקב, ולמשה, ולאהרון, וליוסף, ולדוד, ולכולם יש מקום. כי כשיש מקום זה ביטוי שאנחנו משתמשים בהרבה, אבל הסוכה אולי מסמלת לנו את הדבר. שכשיש מקום בלב, יש באמת מקום לכולם. לא שבפסח, אני נשוחח עוד הרבה בנושא של פסח, אבל לא שבפסח כל אחד צריך חומרים להפריט את עצמו מאחרים, אבל זאת עבודה אחרת לגמרי, זו עבודה יותר אישית, פרטית, כל אחד צריך להרגיש את ההרגשות שלו, להעביר אותם אולי הלאה, לדבר ולשוחח עליהם. בחג הסוכות שאנחנו ניכנס הערב, ואנחנו נברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה בכל ההתרגשות. לא פשוט, ניכנס לסוכה, לצילה דמהמנותה, כמה גדולי ישראל ברבות כל ההיסטוריה היו נמצאים בסוכה בהתרגשות, למדו, כמעט לא יצאו ממנה. הרגישו איזשהו משהו מיוחד, קדושה בסוכה, לא רק עצם המצווה להיות בסוכה, להיות נוכח בסוכה, אלא הרגישו את האווירה המיוחדת שיש בחג הסוכות ובסוכה עצמה. אז כשניכנס הערב ביחד, נרחיב את הלב, אז גם נרחיב בעצמנו את המקום לכולם. ערב חג הסוכות, אנחנו נכנסים הערב ביחד, לסוכה הקטנה, לסוכה הגדולה, אבל תמיד יהיה צפיפות יותר בסוכה מאשר בסלון שלנו. ועוד נמשיך ביחד לשוחח על דירת הארעי שאנחנו ניכנס הערב, ונשמח ונרקוד ונברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, בהתרגשות גדולה. כי זה באמת זאת מצווה עצומה, לא רק מצווה עצומה, הגאון מוילנה אומר שזה מצווה מיוחדת, חוץ מנושא של מצוות השמחה, שהיא מצווה קשה בחג, אומר הגאון מוילנה, זה לא פשוט, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, זה המצווה שאנחנו מתחייבים בה הערב, במשך כל ימי חג הסוכות עד מוצאי שמחת תורה, וצריך כל הזמן להיות בשמחה. זה לא דבר קל, לא דבר פשוט, בתקופה שכל אחד יש לו את התרדות שלו ואת העניינים שלו, לפעמים קשה. אז המצווה הזאת קשה. מצד שני, זה אחד המצוות שכל הגוף שלך נמצא במצווה. אנחנו נוטלים לולב, אנחנו נוטלים ביד. מזוזה היא גם בבית, האמת שאנחנו נכנסים בבית, אז אותו דבר. תפילין זה ביד, בראש. הרבה מן המצוות שלנו תלויות בזמן או בחלק, באחד מעברי הגוף. סוכה זה 24 שעות ביממה, כל ימות החג, וכולנו נמצאים בסוכה, כל הגוף שלנו. אז יש בזה משהו מיוחד והתרגשות מיוחדת במצווה המיוחדת שיש לנו. מספרים שבבית התלמוד בקלם, בישיבה בקלם, היה תלויה מודעה בחודש אלול. בכתב יד של הסבא מקלם. היה כתוב בה, מי שעובר בשלום את הימים הנוראים, כן, רוצים לחשוב את איפה הם אחזו שם בישיבה בקנה, בבית התלמוד. מי שעובר בשלום את הימים הנוראים, ראוי שיברך הגומל. זה כמו שמי שעובר את הים או חוצה את המדבר, או מי שנוהג לברך הגומל כשטסים במטוס. למה אנחנו באמת לא מברכים? אנחנו רוצים לעמוד בתור אולי, זה הסיבה שכולם עולים אולי בשמחת תורה, בשביל לברך אולי הגומל, אבל אנחנו לא רואים שאנשים מברכים. זה היה איזשהו כתוב את המכתב, את אותה מודעה בכלם, מכתב ידו של הסבא, שהיה כתוב ראוי שיברך, אבל למעשה אנחנו לא מברכים. למה? כי למעשה אנחנו לא יודעים אם עברנו את הימים הנוראים בשלום. זה האמת. אלא מה? אנחנו מקווים. אנחנו לובשים לבנים, אנחנו אוכלים, שותים, שמחים, גם בראש השנה. אנחנו בטוחים שיהיה לנו נס. מוצאי יום כיפורים, אנחנו מעבירים בינינו כל אחד ואחד, לא רק אומר לאחד לשני מועדים לשיחה במוצאי יום הכיפורים כבר, אלא בת כה יוצאת ומחרזת, כמו שכתוב בקהלת, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. ואז, במה העובדה? איפה החותמת לזה שאנחנו אכן שמחים באותה שמחה של לך אכול בשמחה את לחמך, ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך? העובדה הזאת שאנחנו נכנסים עכשיו לזמן של השמחה, זמן שמחתנו. אנחנו נוטלים את הלולב, וכמו שכתוב במדרש, בויקרא רבה, משל, המשל הידוע, משל לשניים שעלו להידיין לפני המלך, והמלך זיקה אחד. אז איך, הוא שואל אותו אחד שהמלך זיקה אותו, שואל את המלך, איך אני יכול בחוץ, אני אסתובב, הרבה אנשים מתגודדים בחוץ, לדעת מי זכה בדין, היה דין בין שניים מאוד גדולים, בין שני שרי המלך. אמר לו המלך, אני אגיד לך איך, קח את השרבית שלי, תסתובב, תרים אותה בחוץ, זה יהיה סימן שאתה זכית בדין. אומר המדרש שם בויקרא רבה, זה הלולב, זה המינים של הלולב. זה השרביט של המלך. מראה, אנחנו נוטלים את הלולב, שזכינו בשנה טובה. לכל מה שביקשתו למלות את המשאלות שלנו לטובה, הכל זכינו. אז מה, אולי אפשר לשאול, באמת, דווקא בזמן של השמחה, אנחנו מציינים את הזכייה שלנו בדין, באותו זמן אנחנו יוצאים מדירת קבע לדירת הרי, שבעת תפחים על שבעת תפחים, איזה גובה נמוך. אנחנו לפי מודדים, חלק מאיתנו צריכים למדוד את הסוכה עם כשיעור חזוני של חיים נועה. אם אנחנו רוצים לחגוג ביחד את זמן שמחתנו, איפה אפשר לשמוח, כמו שהזכרתי בחלק הראשון את הנושא של פסח, בסלון של הבית, עם הכלים היקרים, וכל אחד יש לו אפילו מקום מיותר לידו, בשביל שיוכל להסב, להרגיש בשמחה, איך אומרים, ברחבות הלב, הנפש והדעת. אז כשאנחנו רוצים לשמוח כל כך, אנחנו נצא החוצה לדירת הארעי שלנו. אבל יש כאן מסר נוקב מאוד. ואם נעיין בזה, נבין אולי ונפנים שבאמת יהיה לנו שנה טובה ומתוקה. כדאי, נפתח בסיפור, בסיפור זה, על זה נאמר מעשה אבות סימן לבנים, כמה שהתורה בספר בראשית מעריכה בכל פרט ופרט מה שאברהם אבינו, יצחק ויעקב, כל פרט ופרט במסעות שלהם, התורה מספרת. כי לא סתם, יש פה מעשה אבות סימן לבנים עצום שאנחנו צריכים ללמוד מכל פרט. ואצל אברהם כתוב, הרי שהוא גלה מארצו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, והוא מגיע לארץ ישראל ויש רעב. אז מה הוא עושה? הוא בארץ ישראל, לא היה ברירה, וירד מצרים. הוא הולך למצרים כי היה כבד הרעב בארץ, כתוב שם בפרשת לך לך. כשהוא נוסע בדרך, גם המדרש מספר וגם יש רמזים לכך בפסוקים של התורה, כשהוא בדרך למצרים, אברהם אבינו יורד מארץ ישראל למצרים, אז הוא לן, הוא ישן באכסניות. אבל אברהם בזמן הזה היה עני, לא היה לו כסף. לא היה לו כסף לשלם, אז הוא התארח בהקפה. הוא אמר להם, אני עכשיו יוצא למצרים, יהיה לי קצת יותר, היה לי רעב בארץ, לא היה לי כסף, לא היה לי, אז יהיה לי, אבל אני אעשה קצת משהו בעסקים במצרים, אל תדאגו, ואני בעזרת השם, אל תדאגו, אני יביא כסף. טוב? אברהם אבינו יורד למצרים, עובר ממקום למקום, ופרעו, כך כתוב, התעסק עם שרה, ואז קיבל נגעים גדולים, הוא שולח את שרה, אחרי שהוא מקבל את הנגעים הגדולים, ואז הוא נותן פיצוי מאוד נדיב, כיד המלך, כמו שהתורה מספרת, אחרי שהוא מקבל את כל הכסף, אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. וילך, אומרת הגמרא, אומרת התורה, וילך למסעיו. מה זה מסעיו? אומר רש"י, שהוא חזר ממצרים בחזרה לארץ ישראל, לארץ כנען, הוא היה הולך וישן באותם אכסניות שהוא היה ישן כשהוא הלך. מאוד מעניין. למה אומרת התורה, אומר רש"י בשם המדרש, לימדך דרך ארץ שלא ישנה אדם מאכסניה שלו. מה הכוונה לא ישנה מאכסניה שלו? נעשה שנייה לחשוב, אברהם אבינו, יש בתי מלון הרי בעולם מדורגים על פי כוכבים. מישהו פעם אמר, מה זה מדורג על פי כוכבים? כשאתה מקבל את החשבון, השאלה כמה כוכבים אתה רואה. אם אתה רואה 5, סימן שזה מלון יוקרתי. אם אתה רואה רק 2, סימן שזה אכסניה זולה. אז זה נקרא הכוכבים של יוקרת בתי מלון. טוב, אז בן אדם הגיע למלון יוקרה, 5 כוכבים, ו... חמישה כוכבים. הוא אומר, אתם יודעים, יש רעב בארץ, אין לאנשים לחם לאכול. ככה אומר אותו אורח במלון חמישה כוכבים. פה יש ברוך השם, אוכל, יש הכל. אבל מה, אני אומר לכם מראש, אין לי כסף לשלם. אם יהיה לי בעתיד כסף, אני כמובן, אני אבוא לשלם לכם, אל תדאגו. מה יגידו לו כולם? יגידו לו, אדוני, אם אין כסף, אתה הולך החוצה. אתה הולך החוצה, ואתה תלך לאכסניה זולה, ובסדר, אולי שם ייתנו לך גם בזול וגם ייתנו לך בהקפה. מה פתאום פה? אתה מגיע למלון הכי יקר ואתה אומר שאתה רוצה לשלם, אין לך כסף ואתה תשלם בזמן מאוחר יותר. אז מה זה אין לי? והוא אומר להם בסוף, אין לי. מה יעשו לו? על זה נאמר, יראו לו את הדרך החוצה, יגידו לו, תלך למלון זול יותר. כמו שבאדם בא לפרופסור פעם אחת, אומר לו, פרופסור, כואב לי פה, כואב לי שם. הפרופסור בודק, מאבחן, ואז הוא... הפרופסור כותב לו, תשמע, $800 זה עולה, הביקור. אומר לו, הפציינט, אין לי. אומר לו, הפרופסור, מה זה אין לך? אומר לו, אין לי. יודע מה? תן 500. האנשים כבר ממתינים בתור, אין לי זמן לחכות. אומר לו, מה? אני אמרתי לך, מאוד פשוט, אין לי כסף. אומר הפציינט, החולה לפרופסור, אין לי כסף. אבל גם עברית בסיסית הוא לא מבין. ושוב, הוא שואל, אז טוב, נוריד לך ל-400. אומר לו, אין לי כסף. אומר לו הפרופסור, אז כמה יש לך? אין לי כלום. או שואל אותו הפרופסור, באיזה קופת חולים? אתה אומר לו, איזה קופת חולים מסוימת, מאחד מקופות החולים. אומר לו, לא מבין, הפרופסור שואל אותו, כשאין כסף, למה, הולכים לפרופסור גדול? כשאין כסף, הולכים לרופא של קופת חולים. אז הלקוח, החולה, הפציינט, אומר לפרופסור, אבא שלי אמר לי תמיד, כשזה מגיע לבריאות, לא מסתכלים על הכסף. טוב, זה נכון, אם היה אומר את זה מראש, הוא היה נשאר עם הכאב. אברהם אבינו ודאי אמר מראש, כשהוא נכנס והסכימו להריח אותו בימי הרעב, הוא אמר להם, אין לי כסף, אני בא עכשיו מישראל, מארץ ישראל בדרך למצרים, אכסניה, אבל הוא היה באכסניות מאוד זולות, איך נקרא בלשוננו, אכסניה של כוכב אחד. בחזרה שלו אברהם אבינו, תראו מה מלמדת אותנו התורה על אברהם אבינו. אברהם אבינו בחזרה שלו, הוא היה כבד מאוד במקנה, בכסף, בזהב, הוא היה יכול לבחור את האכסניות הטובות ביותר. אבל מה הוא עשה? הוא לא שינה מהאכסניה שלו. הוא לן באותם מקומות שהוא לן בדרך הלוך. זה הדרך ארץ. ועל זה התורה אומרת, ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף. כן, אבל הוא חזר באותו מקום וילך למסעיו, מסעיו שהוא היה קודם. זה מה למלמד אותנו אברהם אבינו. הרי אברהם אבינו, כמו שהתורה אומרת, היה כבד מאוד במקנה. מה זה דרך כבד במקנה? כבדים, תכשיטים, זה לא דבר כבד. אבל אדם, עד הרבה, לא רק שזה לא כבד, אדם מאוד שמח שיש לו, הוא שמח, הוא לא מרגיש בכובד שלו. אברהם אבינו כן היה כבד. למה הוא היה כבד? זה היה לב למסע, הוא היה חייב לשאת. למה? הוא אמר, אני צריך לחלקל את האורחים, את התלמידים שלי, אבל בעצמי אני לא צריך שום דבר. אז עד הרבה, הוא היה כבד עליו כל הכסף. אבל זה מה שבדיוק התורה מלמדת אותנו. אם אתה מדבר על מקום שהוא הראי, אז אדם מרגיש שזה הוא לא הבא לבית. אברהם אבינו חזר מאותו מקום. נכון, יש לי עכשיו הרבה כסף, אז אני אלך למקום הפאר ביותר. לא. אני לא אלך למקום אחר. אני לא אשנה מהאכסניה שלי. כמו שהתורה אומרת, הוא לימד אותנו דרך ארץ. זה לא סתם לימד דרך ארץ, הוא לימד אותנו שגם כשאתה מקבל, גם כשאתה מקבל את העושר הגדול ביותר, אתה עוד מרגיש את הארעיות. וזה בדיוק מה שאברהם אבינו לימד אותנו כשהוא חזר ממצרים, אמר לעצמו, רגע, אז מה אם אני כבד כל כך? אז עכשיו אני אעשה שינוי כל כך משמעותי? לא. אני אחכה, אני אחזור באותו מקום, אני אחזור וישלם את הכסף למי שנתן לי בהקפה בזמן ההוא. זה מה שמלמד אותנו אברהם, כשאתה מרגיש ארעי בנשמה, בלב, אז שוב פעם הלב נפתח ויש מקום ואתה יכול להרגיש נעים ונוח בכל מקום שהוא. וזה מה שמלמדת אותנו התורה. כשאנחנו נכנסים לסוכה, הערב שניכנס לחג הסוכות ביחד, ההריות הזאת צריכה לתת לנו דווקא הרגשה הרבה יותר טובה. זה כבר לא כזה חשוב, זה שמה, זה פגע בי שמה. העולם באמת הוא פרוסדור. שום דבר בעולם לא אמור לשנות אצלנו שינוי דרמטי כל כך. ממשיכים ערב חג הסוכות, חג של זמן שמחתנו. מה זה הסוכה שאנחנו יושבים סביבה, בתוכה, בצל, בצל הדמיינותא, בצילו של השכינה, בצל האלוקים? הרמה מביא, הרמה באורח חיים, בסימן תף ריש סמך זין, מביא דברי הכל בו. הוא מביא דברי הקולבו שכתב, הרם, כך הוא כותב, הרם הקולבו, היה נוהג בליל מוצאי סוכות לעלות לסוכה ונוטל רשות ואומר, אנחנו ככה נוהגים, הרבה מאיתנו נוהגים בסוף, בסיום, בערב שמחת תורה, לומר יהי רצון שנזכה לשנה הבאה לשב בסוכה של לוויתן או ראש של לוויתן. וזה באמת, זה, יש לזה מקור בדברי המדרש. המדרש אומר, כל מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מושיבו בסוכתו של לוויתן לעתיד לבוא. זה מדרש בילקוט שימוני. וכמו שכתוב בגמרא בבבא בתרא, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים באורו של לוויתן. וצריך ננסה להסביר קצת ככה, ננסה להבין, זה נשמע סוכו של אורו של לוויתן, אנחנו באמת נזכה ונברך את הברכות האלה, אבל מה הקשר בין הישיבה בסוכה בעולם הזה לשכר הזה של הצדיקים לעתיד לבוא? הגמרא מספרת בבבא מציעא שרבא בר רבוע פגש את אליהו הנביא בבית הקברות של גויים, של עובדי כוכבים. ואז שואל אותו, רבא בר רבוע שואל את אליהו הנביא, מהו שיסדרו לבעל חוב? זאת הייתה השאלה, מה הכוונה? עכשיו אדם ככה שואל רבא בר רבוע את אליהו, מי שמעקלים את הרכוש שלו לתשלום החוב שלו, האם משאירים לו משהו שהוא יוכל לחיות? ככה שואל רבא בר רבוע את אליהו. אומר אליהו נביא לרבא בר רבוע, מה השאלה? יש גזירה שווה, מיכה מיכה. כמו שבערכין כתוב, אם מח הוא מערכך, בעל חוב גם וכי עמוך. זאת אומרת שצריכים להשאיר לו כדי חייב, לא ניכנס לגזירה שווה, לעומק הלימוד. שואל אותו, ממשיך לשאול רבא בר רבוע את אליהו נביא, מניין לערום שלא יתרום? ערום לא יתרום תרומה. אז אומר לו, גם ענה לו תשובה, מה פרוש? ולא יראה בחייר ודבר, הכוונה שאתה לא מדבר, כשאתה מדבר בדברי קדושה, תהיה מחוסה. ואם התורם צריך לברך, הוא לא יכול לתרום ולברך. טוב? ואז כשרבא בר רבוע מקבל תשובות מאליהו הנביא, הוא שואל אותו, תגיד לי רגע, לא כהן הוא מר? אתה לא כהן, הרי פנחס הוא אליהו. אליהו זה פנחס, פנחס היה כהן. אז מה לכהן בבית הקברות? זה ביטוי ידוע שאנחנו מכירים, זה ביטוי מהגמרא שם בבא מציעא. מה לכהן בבית הקברות? מה אתה עושה פה? רבא בר רבוע שואל את אליהו הנביא. שואל אותו אליהו בחזרה, תגידי, לא למד את הסדר טהרות? הרי רבי שמעון בר יוחאי אומר שקבריהם של גויים לא מתמים, מה אתה רוצה? טוב, אז קצת התמרמר רבא בר רבוע ואמר לו, בארבעה לא מצינה, כך הוא עונה לו. שהכוונה, ארבע סדרי משנה אני לא שולט כראוי, מועד נשים ונזיקים, שנוהגים בזמן הזה סדר קודשים שמי שעוסק בו כאילו יקרים קורבן בשיט המצינה, כך הוא עונה לו. אבל איך הייתי יכול להיות גם בקי בזרעים וטהרות שאינה נוהגים בחוץ לארץ ובזמן הזה? ואז היא מתעניין אצל אליהו, למה? למה אתה לא מצליח להיות בקי בהם? נבין רבא בר רבוע. כשהוא התכוון לומר, אני לא בקי בהם, הכוונה שהוא לא היה בקי, איך רואים בכל תג ותג של האותיות, בוודאי שהוא ידע בעל פה את כל המשניות. אבל שאל אותו, למה אתה לא לומד את, למה אתה לא בקי בתורת טהרות? אמר לו רבא בר רבוע, מחמת עוני, אני. עניות שלי, אני צריך לרוץ אחרי הפרנסה, אז אני לא מצליח ללמוד. מספר את הגמרא רבותיי, לקחו והעלה הוא לגן עדן. אליהו נביא לוקח את רבא בר רבוע, מעלה אותו לגן עדן, ואומר לו, פשוט תליתך, תיקח מפה מעלים, עלים של גן עדן. ואז הוא שומע, ככה מספר את הגמרא, כשהוא יוצא מגן עדן, הוא שומע מי אכל את עולמו כרבא בר רבוע. הכוונה היא שהוא קלט, שהוא שמע, כיוון שהוא שמע את מה שכביכול שהוא מפסיד משהו מזה שהוא לוקח מהגן עדן, אז הוא רוקן את הגלימה. אבל התלית שלו, נבין את התלית, קלטה, ככה מספר את הגמרא, את הניחוח של הריח של הגלימה שם מהגן עדן, הוא מכר את התלית הזאת בתריסר אלפי דינרים. חילק לחתנים שלו, ככה מספר את הגמרא. קודם כל צריך להתפעל. אדם שכל מה שעניין אותו רבא בר רבוע זה התורה. זה מה שעניין אותו. אבל העניות לא אפשרה לו ללמוד כמו שצריך. והוא אומר לפי דעתו שהוא לא בקי מספיק בארבעה סדרים. הוא בשישה ודאי שלא. ואז הוא פוגש את אליהו הנביא. אז הוא לא אומר לו, תעזור לי, תוציא אותי מהעניות שלי. הוא לא אומר לו שום דבר. הוא אומר לו את זה ככה בדרך אגב. תשמע, אתה מבין למה אני לא יודע את ההלכות מדויק? כי אני פשוט, אני, שאלת אותי, אז אני עונה לך. אם הוא פוגש באליהו הנביא, כל מה שהוא היה צריך לבקש מאליהו הנביא, שיעיר עיניו בתורה. זהו, ומה הוא שואל אותו? הוא שואל אותו, תגיד לי, פה שאלה, שם שאלה לגבי, אני, ערום יכול לתרום, לא ירווה, כל השאלות שהוא שאל אותו רבא בר רבוע שהזכרתי קודם. ואז, אם אנחנו קצת נסתכל על הסיפור, נוכל להתפעל עוד יותר. אליהו נביא יכול הרי להנחיל לפי מה שכתוב פה, צרות להשאיר, להעשיר אנשים בדרכים עצומות. הוא צריך להעלות את רבא ברבוע לגן עדן, שיקח משם משהו, שיתול איזה עלי גן עדן, ואז מישהו ככה מרמז לו, תשמע, אתה אכלת את העולם שלך? ואז הגמרא מספרת שהוא מהתלית שלו, הוא כן מכר אותה בסכום עתק של כסף, וחילק אותו לחתנים. מה הגמרא רצתה לספר לנו בסיפור המאוד מעניין ומדהים, וקצת משונה הזה? אז אם זה שרבא ברבו לא התלונן על העניות שלו, זה הגיוני, זה בסדר, זה מסתבר. למה? כי רבנו יוניה אומר שכל תרדות העולם לא פוסקות. אדם לעמל יולד, הוא ידע לעצמו שאם הוא ימלט מהתרדה הזאת, יגיע תרדה אחרת. אז זאת לא הייתה שאלה, לצורך העניין. זאת לא הייתה שאלה. אבל יאו נביא הראה לו איך מחזיקים מעמד בתוך הצרות. עם כל הדוחק, הוא העלה אותו לגן עדן והראה לו כמה גדול המתן השחרם של הצדיקים. שלא רק הפירות, אלא אפילו העלים, הריח של העלה, תראה כמה יהיה לך למטה, אתה תמכור את זה בסכום עתק של כסף. זה בדיוק רבותיי מה שאנחנו מדברים על שכר לעולם הבא. זה דברים שאנחנו לא כל כך מבינים, שכר לעולם הבא, אנחנו לא יודעים מה זה עולם הבא. אבל התורה רוצה ללמד אותנו וחכמים, למה אנחנו מדברים על סוכו של אורו של לוויתן? כשמישהו יושב בסוכה בעולם הזה, בדירת הרי, זה כמו גלות. למה אנחנו עושים סוכה אחרי יום הכיפורים? כי כתוב שאם אנחנו יצא דינינו לגלות, אנחנו גולים מהבתים שלנו. והקדוש ברוך הוא מעלה עלינו, כאילו אנחנו גלינו לבבל. ואם אנחנו נדע שאנחנו גרים, יש לנו בלי מקום קבוע, ימינו כצל עובר. אם נבין מה זה גן עדן, מה יש בעוצמה למעלה, אז נבין, טוב, אנחנו נצאים עכשיו בדירת הרי. לכן נזכה לסוכו של אורו של לוויתן, זה לא איזשהו שכר. אתה יושב עכשיו בסוכה, אז אחרי זה תישב בסוכת אורו של לוויתן, זה לא בדיוק ככה. אלא ברגע שנבין שהעולם הזה הוא לא כל הפרטים ממש, זה לא, אנחנו לא נצא מדעתנו בשביל הדברים של העולם הזה, לא שאני אומר שאנחנו מתפללים ומברכים ומייחלים שירחיב דעתנו וירחיב דירתנו, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, אבל לפחות לדעת בשבוע הזה של השנה מה המקום האמיתי שלנו, ואז באמת נזכה לסוכת אורו של לוויתן. לפני שנסיים, נודה לטכנאינו היקר והמסור, לישי נוימן, לכל צוות הרדיו הנפלא, לכם המאזינים, המשך האזנה הרבה ומועדים לשמחה, רק שמחה ובריאות.